חג השבועות הוא חג מתן תורה, והדבר הזה לא מוזכר בתורה. לא מוזכר בתורה בכלל, שביום הזה ניתנה התורה. והשאלה היא מדוע? יש לזה הרבה הסברים, הסברים מטאפיזיים, כגון שהתורה היא מעל הזמן, אז אפשר לתת לה זמן. ולכן גם היום החמישים של ספירת העומר איננו נספר, אנחנו סופרים 49 ימים. את היום החמישים אנחנו לא סופרים, כי הוא לא יכול להיכנס בתוך המספר, כי התורה היא במהותה מעל כל המציאות, כולל מעל מציאות הזמן, ולכן אי אפשר לציין יום למתן תורה, הדבר הזה הוא חסר משמעות. אבל מה שכן אפשר לדבר עליו זה חג הביקורים וכדומה. אני רוצה כאן להתייחס להסברו של המהר"ל מפראג, שהוא הסבר מיוחד במינו, הוא אומר פשוט מאוד. אי אפשר לעשות חג מכפייה. דבר שניתן לך בכפייה, מה פתאום תחגוג אותו? כפו אותך, אז אתה שמח? מה פתאום? אבל כן אפשר לדבר על זה שאתה עושה משהו מעצמך. כן, חג הביקורים, חג הקציר, חג השבועות, גמרת לספור את השבועות וכדומה. אז בזה יש מעלה. אבל דבר שכפו עליך, אי אפשר לחגוג אותו. זה דבר מאוד מעניין, שאחד מעמודי התורה בעם ישראל, הלא הוא אמר על מפרג, אומר שבעצם התורה, נתינתה, היא, יש בה טעם מר. וכיוון שיש בה טעם מר, אז אי אפשר לחגוג. מה המשמעות של הדבר הזה? הרי אם זה כך, התורה הייתה צריכה להינתן שלא בכפייה. התורה הייתה צריכה להינתן מרצון. האמת היא שעד רבה, אפילו היה מצד עם ישראל כוונה טובה, הייתה כוונה לקבל מרצון, הרי כתוב, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, אין לך קבלה מרצון גדולה מזו. אז למה היה צריך גם לכפות עליהם? אין, אז התוספות אומרים, שמה היו חוזרים בהם. מדוע היו חוזרים בהם? מפני האש הגדולה. אין, האש הגדולה מפחידה מאוד. מה זה האש הגדולה? האש הגדולה, הכוונה, העונשים שבאים לאדם בעקבות עבירתו על דברי תורה. כאשר אדם עובר על דברי תורה, הוא נשרף באש הגדולה של מידת הדין. ולכן יש אולי מקום לחזור בהם. ולכן כדי למנוע את זה, מראש כפה עליהם הר כגיגית. כך אומר, כך אומרים בעלי התוספות. המהר"ל מפראג, שוב, איננו מקבל גם את ההסבר הזה. הוא אומר, איך זה יכול להיות? אם אתה אומר כך, אז אתה אומר שכל הזכות הגדולה שיש לעם ישראל, שהם קיבלו בנעשה ונשמע, כל הזכות הזאת היא בעצם מסופקת מאוד. ייתכן בכלל שהם לא היו עומדים בה התחייבות הזאת. אז אם כך, אתה הופך את כל עם ישראל למחוסרי זכות, וזה לא ייתכן, הרי כל המדרשים, כל האווירה של המדרשים היא שבח לעם ישראל הזה שהם אמרו נעשה ונשמע. אז אם כך, ברור שהם לא היו חוזרים בהם, אז למה בכל זאת ניתנה התורה בכפייה? אומר המהר"ל דבר פשוט מאוד, אומר, אם התורה הייתה ניתנת מרצון בלבד, זה היה אומר שאין לה קשר עצמותי לעם ישראל, כי דבר שאני מקבל מרצון, אני באותה מידה שאני מקבל, אני יכול גם שלא לקבל. טוב, יצא שקיבלתי, אבל יכולתי גם באותה מידה לא לקבל. משמע שזה דבר שהוא לא מהותי לי. זה כמו שמישהו אומר לי, האם אתה רוצה תפוז? לפעמים כן, לפעמים לא. אבל גם, אז אם זה תלוי בי, יוצא שאכילת התפוז איננו דבר מהותי. יכולתי גם לאכול אגס או תפוח. אז כך גם לגבי התורה. לכן, כדי שנבין שהתורה היא מהותית לעם ישראל, ניתנה התורה בכפייה. איזה כפייה זו? הכפייה העצמותית. זה נובע מהעצמיות שלנו שהתורה ניתנת בנו, לכן אין ברירה, אני חייב לקבל אותה. לכן גם לומר שהכפייה היא הכפייה של עצם ההתגלות. כן, אם אתה עומד מול הבורא שאומר, אנוכי השם אלוהיך לא תרצח, אני מוכרח לקבל, אני לא יכול לעמוד מול הדבר הזה. אז אם כן, יש מידה מסוימת של כפייה. אומר המהר"ל, כפייה זה רע. כלומר, יש בתורה איזשהו מרכיב שאנחנו לא מסוגלים לקבל אותו. וזה מסיבה פשוטה. כל דבר שבא בכפייה, אם כופים עליי משהו, ואני יודע שהדבר שכופים אותו עליי הוא דבר טוב, אין ברירה, אני דווקא יודע, אני באמת משוכנע. הדבר שאתה נותן לי אותו בכפייה, אני יודע שהוא טוב. אף על פי כן, כיוון שהוא ניתן בכפייה, אז יש באופן טבעי דחייה. ואפשר לומר שמאז שהתורה ניתנה בכפייה, אנחנו עסוקים בלדחות אותה. זה כמו השתלה שיש לה קושי להיקלט. יש איזה מין דואליות בין התורה לבין ישראל. ויש על זה הערה יפה מאוד של הרב קוק בספר עניה. מדוע אדם מקבל את התורה? יש, מצאנו אצל אנשים שהם לא מחויבים לקבל את התורה, מתגיירים, שהם מתגיירים מרצון. מה דוחף אותם? הביטוי המקובל שהם גרי צדק. מה זה גר צדק? אדם שהצדק מושך אותו להתגייר. מה פירוש הצדק? אומר הרב קוק, פשוט מאוד, האדם מאבחן בכך שבעם ישראל נמצאים הנתונים הסוציולוגיים, הרוחניים, שיביאו לצדק בעולם. לכן הוא אוהב את עם ישראל. כיוון שהוא אוהב את עם ישראל, מפני שעם ישראל מביא את הצדק, אז הוא מתגייר. זה גרי הצדק. אבל מצאנו סוג אחר של גרים. יש גרי אמת. מה זה גרי אמת? זה ביטוי שנאמר בתלמוד על הקוטים, השומרונים. השומרונים הם לא גרי צדק, אבל הם גרי אמת. לפי מי שאומר שהם גרי אמת. יש מחלוקת אם הם גרי אמת או גרי עריות, כלומר האם הגיור שלהם תקף או לא תקף. אבל לכל פנים, מי שאומר שהגיור של השומרונים תקף, קורא להם גרי אמת. אומר הרב קוק, פשוט מאוד, הם מתגיירים. אומר הרב קוק, פשוט מאוד, הם מתגיירים בגלל האמת. אבל לא בגלל הצדק. לכן הם מוכנים לקיים דברי תורה, אומר התלמוד, כל דבר שהם קיבלו על עצמם מדקדקים בו יותר מישראל. הם מדקדקים בתורה, אבל אינם רוצים את עם ישראל. באמת, מבחינה לאומית, הם מעולם לא התמזגו עם העם היהודי. כלומר, זה תורה ללא עם ישראל. זה גרי האמת. תורה ללא עם ישראל, זה הופך להיות אמונה תפלה. אדם מקיים את התורה בלי היגיון. הוא אומר, זה דבר השם, חייבים לעשות. חייבים לעשות, אז עושים. מדקדקים פרטי פרטים, אבל לא מבינים את ההיגיון. ואז יוצא שגרי האמת הם אנשים שמדקדקים בפרטי הפרטים של המצוות, כי אין להם שום דרך להבין את רוח הדברים. כלומר, הם עסוקים בעצם במין מגיה. אלוהים הופך להיות עריץ שאמר מה שאמר, לכן חייבים לעשות זאת האמת, אבל אין ברירה. זה גישה שנחרדת מול האלוהות. לעומת הגישה של גרי הצדק שבא מתוך אהבה. אז זה בדיוק העניין. השם בחר בתורה ובמשה עבדו ובנביאי האמת והצדק. כלומר, אם יש הצדק, אז גם האמת מצטרפת. ברור? כפי ש... זאת אומרת, הבעיה היא ככה. אם אדם מסוגל להיות גר צדק, אז מותר להיות גם גר אמת. הבעיה של השומרונים שהם רק גרי האמת. אבל הנביאים שלנו הם גרי האמת והצדק. אז זה בסדר. עכשיו, מה אני רוצה לומר? שהדואליות הזאת בין אמת לצדק היא הדואליות בין תורה לישראל. יש איזה קושי לקבל מכוחה של האומה את התורה. יש ביטוי שמשה רבנו אמר לקראת סוף חייו, שאם אנחנו מבוננים בו הוא מאוד קשה להבנה. שמה ישראל? השם אלוהינו השם אחד. למי התכוון משה? את מי הוא כלל בביטוי ישראל? כשהוא אמר שמה ישראל. למי הוא פנה? התשובה היא פשוטה. לכל עם ישראל, חוץ ממנו. כלומר, הוא היה צריך לומר, אם הוא התכוון לכלול את עצמו, היה צריך לומר, נשמע ישראל. אלא אמר, שמה? אם אני אומר למישהו שמה, סימן שאני לא הוא. כלומר, משה היה צריך להרגיע את העם, ולומר להם, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אותו אלוה יש אצל מי שנותן את התורה, ואצל מי שבא מכוחה של האומה. היסוד הלאומי והיסוד הדתי אינם סותרים זה את זה במהות. כן? וזה דבר שהוא לא מובן מאליו. למה התורה ניתנה בכפייה? אם בעצם התורה מתאימה לנו, אז שהיא לא תינתן בכפייה. שהיא תינתן מרצון. אז אלא מה, כל ההסברים שנתנו עדיין לא מספקים אותנו. מדוע? כי יש נזק בנתינת התורה. יש נזק. אומר התלמוד פשוט מאוד. התורה ניתנה לפני הזמן. התורה הייתה צריכה להינתן, איך כתוב? דבר ציווה לאלף דור. היה צריך לחכות אלף דורות של אנושות, ואז התורה הייתה ניתנת, והייתה בעצם התורה מתאחדת עם הרצון שלנו. בעצם היא לא הייתה ניתנת, היא הייתה נובעת מעצמיותנו. כמו שאומר רבנו סעדיה גאון, בהקדמתו לספר אמונות ודעות, אומר שבעצם כל מה שיש בתורה אפשר היה להגיע לזה מהשכל האנושי, גם בלי מתן תורה. אבל, אומר רב סעדיה, הוא מאוד אופטימי, כן רב סעדיה, הוא אומר, זה היה לוקח הרבה זמן. אנחנו יודעים כמה זמן, 1,000 דור. זה אומר היה שהעולם היה נכנס לברבריות כזאת, להיעדר דעת אלוהים כזה, שהעולם היה סובל כל כך, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, הקדים את התורה לפני הזמן. בתתקעת דורות, 974 דורות, ניתנה התורה מוקדם מדי, עברו רק 26 דורות, מאדם עד משה, כי אי אפשר היה לעולם בלי תורה. העולם כבר הגיע להתפתחות כזאת, שהוא זקוק לתורה, אבל משלמים על זה מחיר. כלומר, אפשר לומר, זה נקרא נזק מינימלי. יש נזק בנתינת התורה לפני הזמן, אז זה עדיף על הנזק הגדול שהיה אם היינו מחכים 1,000 דורות. אם נאמר שדור זה בערך 20 שנה, אז אחרי רק 20,000 שנה התורה הייתה מופיעה בעולם, חבל על הכאב. לכן התורה ניתנה לפני הזמן, אבל צריך לרפא את הכאב הזה. כלומר, יש לנו מה שנקרא תופעות לוואי של התרופה, וצריך תרופה לתופעות הלוואי של התרופה. מהי תרופת הלוואי? זאת אומרת, מהי התרופה לתופעת הלוואי של התרופה? מה עושה ההשגחה העליונה כדי לתקן את זה שהתורה ניתנה בכפייה? אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים נתן לנו את החילונות. הציונות החילונית, במיוחד, היא ההזדמנות להופעה בהיסטוריה של זהות לאומית יהודית, המרגישה את עצמה יהודית, ישראלית, ללא מחויבות למסורת. נפלא. סוף סוף אפשר להיות יהודי בלי תורה. אם כן, כשהיהודי יקבל את התורה, זה יהיה מרצון והכרה. בשביל זה הוא בא למכון מאיר, או שומע את הערוץ שלנו וכדומה, כדי לקבל את התורה מרצון, על רקע אי מחויבותו העקרונית למסורת היהודית, וזה יש בזה, אם כן, תיקון גדול לדבר הזה. הקדים את הרב קוק בנושא הזה, ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא כבר אמר את זה, מה שמוכיח שהוא כנראה קרא את כתבי הרב קוק, אומר, הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם, ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים. מה זה החזיקי בידם? זה להעביר את הזקנה, את הכביש, בעל כורחה. זאת אומרת, עם ישראל הוצא ממצרים, מלא גם קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, קיבל את התורה, אבל נגד רצונו. נגד רצונו, אשר הם מה, אומר הנביא, הפרו את בריתי. כלומר, דבר שאתה כופה עליי, אני מפר אותו. ואנוכי, בעלתי בם נאום השם. מה זה בעלתי? מלשון בעלות. הראיתי להם מהבוס. כלומר, מזה אלפי שנים, יש משחק של הורדת ידיים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. לפעמים הוא כופה את עצמו עלינו, לפעמים אנחנו מורדים בו, אווירה לא נעימה. כי זאת הברית אשר הכרות להם אחרי הימים ההם נאום השם, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתוב עיניו, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. כלומר, הדברים ינבעו מן העצמיות של האדם, ואז נוכל גם לבטל את כל השיעורים, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, דע את השם. כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. כלומר, גם ללמד את חברו יש בזה מידה של אונס, של כפייה. מדוע? כי אם אתה מלמד אותי משהו, בוא נבדוק, אחת מהשתיים. או שמה שאתה מלמד אותי מתאים לי, אז הייתי צריך לדעת את זה לבד, גם בלי השיעור שלך. או שזה לא מתאים לי, אז אני לא רוצה לשמוע. לא מתאים לי. כלומר, יש עדיין משהו מן הכפייה. יבוא יום שהאדם ילמד שיעור אצל עצמו. כי כולם ידעו אותי, למגדולם ועד קטנה. זה בעצם הבסיס. עכשיו, מה ניתן לנו? אז בעצם אפשר לומר שאנחנו היום בדור שמתקדם מאוד, שמתקדם לקראת דעת אלוהים אמיתית. אשרינו שזכינו. עכשיו נשאלת השאלה, מה באמת קיבלנו בסיני? יש בזה הרבה פעמים בלבול, מתוך שבני אדם לא תמיד יודעים לקרוא את פסוקי התורה. אנשים אומרים, אם משה קיבל את התורה, אז הוא גם ידע את פרשת קורח. בפרשת קורח כתוב שקורח עתיד לעשות לו בעיות, אבל שהקדוש ברוך הוא יבלע אותו באדמה. אז אם ככה, למה משה נלחץ? טוב, אז אפשר להגיד, בגלל שמשה קרא בתורה שהוא צריך להילחץ. כן, ועוד כמה אבסורדים כאלה. ברור שבמעמד הר סיני לא קיבלנו כלום. פורש, נכון? אמנם שמענו את עשרת הדיברות, זה כן, שמענו את עשרת הדיברות, אבל לא קיבלנו את עשרת הדיברות. כלומר, שום מסמך כתוב, שום חפץ של מצווה לא הגיע לידינו. אלא מה? יותר מאוחר, בי"ז בתמוז, הגיע משהו, חבילה ראשונה, נשברה. כן? אחר כך, העתק, יום הכיפורים, 120 יום לאחר מכן. בקיצור, זה לוקח הרבה זמן. 120 יום אחרי מתן תורה. וגם שם לא הכל כתוב, יש עשרת הדיברות. אבל נבדוק מה נאמר בתורה על זה. בפרשת משפטים אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, ויאמר השם אל משה, עלה אליי ההרה, והיה שם, ואתנה לך את, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, את רשימת הדברים שהוא הולך לקבל בעלותו ההרה. חבילה. מה כוללת החבילה? חמישה פריטים. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אני חוזר. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם.
זה
יוצא חמש, כן? האחד, לוחות האבן, השני התורה, השלישי המצווה, הרביעי אשר כתבתי, והחמישי להורותם. אומר התלמוד, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות. סביר, לומר את האמת זה מאוד סביר, בגלל שעל לוחות האבן היו כתובים עשרת הדיברות. והתורה, אומרת הגמרא, זה מקרא. מה זה מקרא? אומר רש"י, חומש. כלומר חמישה חומשי תורה. ולמה הם נקראים מקרא? שמצווה לקרות בתורה. והמצווה זו משנה. אומר רש"י, שהתעסקו במשנה. כלומר תורה שבעל פה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם זה תלמוד. או בדפוסים שלנו כתוב גמרא, אבל זה במקור תלמוד. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. טוב, אז הדרשה היא עוד יותר קשה מן הפשט הפשוט. משה קיבל את המשנה? מה זאת אומרת הוא קיבל את המשנה? עם הפירוש של קהתי או של הברטנורה והתלמוד עם שטוטנשטיין או עם שטיינזלץ? כן, כלומר, ונביאים וכתובים. מה הוא קרא שם? יש פה הרבה אבסורדים שאינם מתקבלים על הדעת כלל. מה פירוש הדבר שמשה קיבל את כל אלה מסיני? פשוט מאוד. כאשר אדם מגיע לטיפול רפואי, לא עליכם, לא עלינו, צריך אשפוז. עכשיו, הרופאים, צוות הרופאים מניח שבתקופת האשפוז אותו אדם יזדקק כמה פעמים להחדרה של חומרים לתוך גופו. הוא יצטרך אינפוזיה של נוזלים, הוא יצטרך גם דם, הוא יצטרך גם אנטיביוטיקה, הוא יצטרך גם חיבור למוניטור, והוא יצטרך כל מיני דברים, כן? אז כל פעם לפתוח לו את הווריד זה פשוט ממש לא נעים, זה גם לא תמיד עובד. אז מה שעושים מראש, מכינים כאלה צ'ופצ'יקים מפלסטיק, צהוב, ירוק, לבן, אדום וכו', כזה חמוד כזה, עם תחבושת, וכל פעם שיצטרך, זה בשביל האנטיביוטיקה, זה בשביל הנוזלים, זה בשביל הדם וכו'. אז הוא מסודר. אפשר לומר שבהר סיני קיבלנו את החורים האלה. כלומר, נחצבו בתוך הנפש שלנו צינורות, צינור שעתיד לעבור בו עשרת הדיברות. עוד צינור למקרא, עוד צינור למשנה, עוד צינור לנביאים וכתובים, ועוד צינור לתלמוד. או נגיד את זה בשפה יותר של בית מדרש, הסוגיה התחילה שם. הסוגיה של תורה שבכתב מתחילה שם, הסוגיה של תורה שבעל פה מתחילה שם. אבל לא שמשה רבנו יודע את כל הדיונים על הכשרת מיקרוגל לפסח. א', בגלל שהוא לא יודע כנראה מה זה מיקרוגל, אולי הוא גם לא יודע מה זה להכשיר. כן? אבל, ולכן אי אפשר לומר שזה שם. אבל, אם אני שואל את עצמי, איך מכשירים מיקרוגל לפסח, בסופו של דבר, הדיון חוזר אל מעמד הר סיני, שם נמצא השורש של השורשים של הדיון הזה. זה אם כן מה שקיבלנו בהר סיני, וזה, אבל מתי קיבלנו את התורה שבכתב באמת? רק 40 שנה אחר כך, כשמשה ערך את התורה. מתי קיבלנו נביאים וכתובים? בימי אנשי כנסת הגדולה. מתי קיבלנו את המשנה? בימי רבי יהודה הנשיא, התלמוד, בימי רב אשי. זאת אומרת שבסופו של דבר, התורה הולכת ומתגלה מתוך שורשיה, אבל זה מתחיל מהר סיני. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. כאן ברשותכם אני הייתי רוצה להתייחס לשניים מתוך חמשת הפריטים. יש, הרי אמרנו, הפריט הראשון, עשרת הדיברות, כן? עדנה לך את לוחות האבן, אלו עשרת הדיברות, והתורה והמצווה. אמרנו מה זה תורה ומצווה, מקרא ומשנה. מה זה מקרא ומשנה? מקרא זה תורה שבכתב, משנה זה תורה שבעל פה. עכשיו, אני הולך לאט כדי שאנחנו נשתכנע שאני צודק. זה אומר, אם כן, שהמקרא, תורה שבכתב, זה התחיל בהר סיני. מה זה אומר גם? שתורה שבעל פה, משנה, זה התחיל מהר סיני. מסקנה, המשנה איננה פירוש המקרא. אנשים חושבים, יש פסוקים בתורה, והתורה שבעל פה מפרשת את הפסוקים. כדי לדעת למה התכוון הפסוק, אני צריך את התורה שבעל פה. ודאי שזה לא נכון. כן? כי הרי אנחנו אומרים, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה
נדרשת.
נדרשת. מה זה נדרשת? דרשה. אז זה לא הפשט. אם זה דרש, זה לא פשט. יוצא לפי זה שכל הדרשות של התלמוד, של התורה שבעל פה, של המשנה, כל אלה אינם פשט הכתוב. אלא הם המסורת של התורה שבעל פה, כיצד יש לבצע את מה שנאמר בכתוב. נביא לכם דוגמה. התורה אומרת, והיה לאות על ידיך, ולזיכרון בין עיניך. כי בחוזק יד הוציאך השם ממצרים. מה פירוש הביטוי הזה? זיכרון בין עיניך, לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך. אומר רבנו הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י, אומר, הכוונה שצריך לזכור טוב טוב את יציאת מצרים. שיהיה לאות על ידיך ובזיכרון בין עיניך. או כמו שאומר הכתוב במשלה, עונדם על גרגרותיך, כושרם על לוח ליבך. כן? אז ודאי שהוא לא התכוון, שלמה המלך במשלה, לומר שצריך לקחת חוט ומחט ולקשור על הלב. כן? הוא לא התכוון לפעולה פיזית, אלא לפעולה מנטלית. לכן, והיה לאות על ידיך שהדבר הזה שהוציאך השם בחוזק יד ממצרים יישאר לך בלב תמיד. כן? מה עם תפילין? תפילין זה לא הפשט. זה התורה שבעל פה אומרת. נשאלת השאלה, האם רשב"ם הניח תפילין? אין שום ספק שהוא הניח. הספק היחיד שיש בידינו, האם הוא הניח את התפילין של רש"י, סבא שלו, או של רבינו תם, אחיו. אבל זה שהוא הניח תפילין, אין לנו שום ספק. הייתי אומר אפילו שאולי נוסר מכאן ספק נוסף. מה אמא שלו הניחה? הרי אמו הייתה הבת של רש"י. וטוענים שהבנות של רש"י הניחו תפילין. אז האם הבת של רש"י הניחה כהתפילין של בנה, רבנו תם, או של אביה רש"י? בקיצור, משפחה מסובכת עם תפילין. אבל לכל פנים, רשב"ם ודאי הניח תפילין. אם הייתי שואל את הרשב"ם, רבנו הרשב"ם, רבנו שמואל בן מאיר, מדוע אתה מניח תפילין? זה דאורייתא או דרבנן? מה היה אומר? דאורייתא. הייתי שואל אותו, איפה זה כתוב? אמר, זה לא כתוב. זאת אומרת, המסורת של התורה שבעל פה היא האומרת מה דאורייתא ומה דרבנן בהלכה למעשה, אבל מה שכתוב זה משהו אחר. במילים אחרות, התורה שבעל פה אומרת לי את מה שצריך לעשות. כלומר, אם מישהו הוציא את העין של חברו, אז מגיעים עכשיו לבית הדין. יש עדים, הוא הוציא את העין שלו. מה עושים? אומרת התורה שבעל פה, עין זה עולה כך וכך, תוציא פנקס צ'קים. או כרטיס אשראי. אפשר לפרוס לך את זה אם אתה רוצה. כן? זאת אומרת, זה מה שהתורה שבעל פה אומרת. אחר כך המוקה מסתכל בתורה, עם העין שעדיין לא נפגע, הוא אומר, אבל רבותיי, ראיתי כתוב, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. כן? עין תחת עין, מה אתם נותנים לי כסף? תוציאו לו את העין. אומרים לו הדיינים, רגע, זה תורה שבכתב. מה אתה מבלבל לנו את המוח? אנחנו עסוקים בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה אומרת שצריך ממון. ואז מצמידים את זה באיזושהי צורה לפסוק עין תחת עין. יש כל מיני דרשות, אבל זה דרשות. מה התכוונה התורה שבכתב כשאמרה עין תחת עין? היא אמרה שמי שהוציא את העין של חברו מוציאים לו את העין. איך? יש כמה אפשרויות, אפשר כפית, אפשר מקדחה, כל אחד כיד הדמיון הטובה עליו יחשוב איך עושים את הדבר הזה. אבל כל פנים, זה פשט הכתוב. אז למה זה כך נכתב? הרי זה לא הלכה למעשה, זה מסיבות אחרות, סיבות מוסריות וכדומה. לומר לאדם, תדע לך שעין של חברך זה דבר יקר, לא מוצאים סתם ככה עיניים, האלימות לא תישאר ללא תגובה. כן? זה מה שנקרא עין תחת עין, זה מידה כנגד מידה. הלכה למעשה יש לנו בשביל זה בתי דינים תורה שבעל פה. מכאן אנחנו מבינים שהמסר של התורה שבכתב הוא שונה. ורש"י אומר לנו דבר מאוד גדול. והתורה זה מקרא חומש שמצווה לקרות בתורה. מה התכוון רש"י שאומר מצווה לקרוא בתורה? שצריך לקרוא בתורה לא בתור התחלת הסוגיה ההלכתית של התורה שבעל פה. אלא יש לתורה שבכתב מסר מצד עצמו. מהו המסר הזה? מה כתוב בתורה שבכתב? אם אני מסתכל בתורה שבכתב, אני רואה שזה סיפור. זה סיפור. כולל המצוות. גם המצוות שכתובות בתורה שבכתב, כתובות במסגרת סיפורית. וידבר השם אל משה לאמור. לומר לי שאני צריך דרך התורה שבכתב לדעת איך הקדוש ברוך הוא מתנהל עם ההיסטוריה. וזה מי שלומד תנ"ך, כשהוא רואה את ההיסטוריה, יודע את הסוד שלה. מה שאין כן, מי שלומד רק משנה, אז הוא יודע רק מה שהוא צריך לעשות. התורה הופכת להיות בשבילו אוסף של אלפי הלכות. אבל הוא לא יודע להתמודד עם שינויים היסטוריים. ועובדה היא, שאותן קהילות בישראל, שבהם קמה התנגדות לציונות, היו אותן קהילות שבהם לא למדו תנ"ך. כי למדו משנה ולא למדו מקרא. מי שלומד מקרא, גם אם איננו יודע את התלמוד ואת השולחן ערוך, כשהוא רואה את הציונות, מיד מבין שיד השם היא הפועלת כאן. ולכן יש לנו כאן לימוד גדול, והוא שצריך ללמוד גם את המשנה, שהיא ההדרכה המעשית, וגם את התורה, שהיא ההנחיה של הבנת המציאות ההיסטורית, לפי שיטתו של ריבונו של עולם. תודה רבה ושלום.